יהדות וסקירה. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום לכולם, שלום וצהריים טובים. אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס, שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. אנחנו נעשה שיתוף בפייסבוק, אז אתם רגע שנייה תחכו. הנה, שיתפנו בפייסבוק, שידעו שאנחנו באוויר. ואתם מוזמנים לשאול שאלות תוך כדי, וכמובן, מי שרוצה, נשמח לשיתופים שלכם, נשמח להערות שלכם, נשמח לתגובות שלכם. אוקיי, נפתח בזה שהיום יום 48 למלחמת 7 באוקטובר. נורא קיוויתי שיהיה היום בשורות טובות, אבל עדיין יש לנו 230 חטופים, 236 חטופים בעזה, אז אנחנו נשלח תפילה שכולם יחזרו הביתה בקרוב, מקסימום עד השידור הבא. אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של השנה, ולכן הזמנתי היום את ענת אש את ענת אשת גלאזר, שהיא רואת חשבון ויועצת עסקית, כדי שנדבר ביחד איך אנחנו נערכים בצורה טובה לקראת סוף השנה. וענת, אני מאוד אשמח, קודם כל, זהו, שיתפנו בפייסבוק, אפשר
כן,
להתחיל?
כן, שיתפנו.
מעולה. אז אני אשמח שקודם כל את תתחילי ותספרי על עצמך קצת.
אוקיי, בשמחה. אז באמת קיווינו שיהיה היום יותר אופטימי, והיה לנו הרבה תקווה, נכון, לקום בבוקר, אבל אנחנו לא נשברים, אנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב, ומאמינים שזה יהיה בקרוב.
לגמרי.
אני רואת חשבון ויועצת עסקית, ואני יכולה לומר על עצמי בשנים האחרונות גם יזמית. יש לי משרד בבנימינה, אני עובדת עם עסקים קטנים ובינוניים, חברות קטנות, חברות הייטק, סטארט-אפים. מסתובב לפה, אז אני גם אראה אותך. ונותנת שירות שהוא דיגיטלי ואישי. אני נותנת ללקוחות אפליקציה שאיתה הם יכולים גם לשדר הכל באמצעים דיגיטליים כמו וואטסאפ, אימייל.
המילה האחרונה, כל החומר
שכל החומר, והם גם יכולים לשלוט בעסק שלהם, כי יש להם את כל הנתונים במהלך כל השנה, ולא רק בסוף השנה. ואני גם יועצת עסקית, עושה תוכניות עסקיות, מקימה עסקים, ויזמית בעצמי. יש לי סטארט-אפ בתחום רפואי, שאני שותפה עם עוד שני שותפים, ואנחנו עושים שם דברים מאוד מאוד יפים.
מעניין, אז אם יהיה לנו זמן, כי יש לי מלא שאלות אלייך, אני אשמח לשמוע שתספרי לנו על הסטארט-אפ שלך. אבל אני נורא אשמח שנדבר על סוף שנה, כי אני חושבת שזו תקופה מאוד מאוד קריטית, ואני אעשה טיזר, שזה לא רק לעצמאים, גם לסחירים, אבל לפני הכל, אי אפשר להתעלם מהפיל שבחדר, כי השבוע נפתחה המערכת למענקים, שבו היא, איך, לא יודעת איך לתאר את המענקים הלא מוענקים האלה.
כן, אז...
אבל אני אשמח קצת שתספרי לנו על זה.
אז בשונה מהקורונה, המענקים הפעם רובם מאוד מאוד נמוכים. מראש אמרתי ללקוחות שלי, כשראיתי את תהליך החקיקה ואת הצעת החוק והצעת התקנות, לא לצפות,
לא
לצפות, הם לא יהפכו לעשירים מזה, ובמקרה הטוב, אולי יחסו חלק מההוצאות. כי באמת מדובר כאן על מצב של מראש האוצר הודיע שאין לו תקציב. אני מאוד מצרה על זה, כי כמו שאת יודעת, כשמניעים את הכלכלה, היא נעה, ואותם אנשים שיקבלו את המענקים, הם גם יצריכו צריכה, הם יקנו בסופר, והם ילכו לסרט, והם יקנו בגדים.
ובסופו של דבר...
ויניעו את התעשייה ואת הכלכלה.
זהו, שחוסן לאומי זה חוסן כלכלי, אם אתה הולך עם התכנון ומלחמה ארוכת טווח, אתה צריך שהעורף יהיה חזק. ואם אין עורף, אם אין חוסן כלכלי לאנשים בעורף, אז אתה בבעיה.
נכון מאוד. אז מישהו שם לא מבין את מה שאנחנו מבינות, וחבל. אבל זה המצב.
יותר מזה, שכאילו אני רואה שיש הרבה מאוד דאגה, בצדק, לעסקים בעוטף ולעסקים בצפון, וברור, יחד עם זאת, כל העסקים נפגעו.
נכון, נכון מאוד. יש לי לקוחות שביום אחד, העסק שלהם פשוט פסק מלתפקד. האווירה היא אווירה של חוסר צריכה.
וזה לא, עוד פעם, זה בכל הארץ.
אני מדברת על כל הארץ, יש לי לקוח אחד שעובד באזור העוטף, יש לי הרבה לקוחות מהצפון, אבל הרוב מהמרכז, מהשרון, אזור השרון, כולם סובלים. יש עסקים שמצליחים קצת לצוף מעל המים, אבל יש עסקים שפשוט ביום אחד העסק שלהם יפסיק לעבוד.
ממש. אני רוצה לשתף אותך במשהו אישי, הכי אישי באמת. על המענקים. בסדר? ככה אני אשמח לשמוע מה דעתך. כי אני למשל לא זכאית למענק. עכשיו, באופן אבסורדי, העסק שלי, תודה לאל, תפו, חמש דגים עלו על העץ. אבל העסק, משנה לשנה צומח, כמו שהעסק צריך לצמוח. ובעיקרון, אני עשיתי פעולות והעסק שלי צמח במהלך 2023. אממה, באוקטובר, אני עובדת עם הצבא, ויש לי סדנאות בצבא, והכל הוקפה. מאוקטובר הכל מוקפה, מה לעשות? הצבא קצת עסוק. אז מאוקטובר הכל, אין. העסק כאילו ירד ב-50%, ולמרות זאת אני לא זכאית לשקל מענק, כי לא מסתכלים רק על אוקטובר, מסתכלים על אוקטובר-ספטמבר, וספטמבר זה היה בסדר, אז כאילו, יש פה איזשהו עיוות, את לא חושבת?
אז יש עיוות, יש כל מיני עיוותים. א', אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הבדיקה לספטמבר-אוקטובר היא ירידה רק של 12.5% ולא של 25%.
עדיין.
אבל כן, יש אנשים שגם אוקטובר שנה שעברה זה היה חודש של חגים. אז יש אנשים שמראש ההכנסה שלהם הייתה יותר נמוכה. גם הם לא זכאים למענקים, כי יכול להיות מצב שהם שנה שעברה עבדו מעט. יש המון עיוותים בדבר הזה. ההמלצה שלי באופן אישי הייתה לשלם את המענקים לפי ביטוח לאומי, כלומר, לפי השכר המבוטח בביטוח לאומי, כמו שאנשים האלה מקבלים תגמולי מילואים, דמי לידה, כל הדברים האלה. לא קיבלו את דעתי, למרות שהצעתי אותה בצורה מסודרת דרך לשכת רואי החשבון לחוק, אבל יש פחד מזה שהעצמאים לכאורה יקבלו דמי אבטלה, ולכן לא רוצים לחבר את המענק לביטוח לאומי. אני חושבת באופן אישי שזו טעות גדולה, ואפשר היה להניע את המשק בצורה, גם לתת את המענקים הרבה יותר מוקדם, כי ביטוח לאומי יש לו את המנגנון של התשלום, והוא יודע לעשות את זה מאוד מהיר ויעיל, וגם כי הסכומים היו הרבה יותר תואמים לרווחיות של העוסק, כי אנחנו משלמים ביטוח לאומי לפי הרווח שלנו, ומה יותר מזה שנקבל לכאורה דמי אבטלה או חליף שכר לפי הביטוח שלנו. אז בהלימה לכלכלה ולשוק ולצרכים, מישהו שם לא רוצה להקשיב, אבל אנחנו נראה לאן זה ייקח אותנו. אני בדעה שאנחנו מנסים לעשות את הטוב ביותר בכל מצב נתון.
אני שואלת את עצמי אם נתקלת במקרים כאלה, כי אני יודעת על הרבה מאוד אנשים שאומרים לי, אנחנו לא רוצים לקחת את המענקים, כי בקורונה לקחנו מענקים והיינו צריכים להחזיר את זה. אז האם את נתקלת באנשים שאומרים לך, עזבי ענת?
יש לי לא מעט, כן. אבל פה צריך להבחין, ופה אם אני אעשה רגע, אפתח רגע סוגריים ואסביר רגע על המענקים, רק לפני כן, אני יושבת עם האוזניות ואת לא, אני צריכה אוזניות בכלל?
זה שוקי החליט.
שוקי, אני צריכה אוזניות? אוקיי, בסדר.
היא צריכה אוזניות? ואני לא?
זהו, זה מוזר קצת. אוקיי, תודה. הנה חזרתי לחיים לשמוע.
אוקיי.
אז...
נתקרב גם ש...
כן, נתקרב אז גם יראו יותר טוב.
כן.
אני קצת אסביר על המענקים בשלב ראשון. יש לנו למענקים שלוש קבוצות. קבוצה אחת שהיא לא רלוונטית, היא לא תקבל מענק, זה מי שבשנת 2022 הייתה לו הכנסה של פחות מ-12,000 שקל. זו קבוצה אחת. קבוצה שנייה זה מי שהיה לו הכנסות של בין 12,000 שקל בשנת 22 ל-300,000 שקל מחזור הכנסות סך הכל בשנת 22. זו הקבוצה הגדולה ביותר בתוך האוכלוסייה הזאת, שעוד מעט נסביר איך הם מקבלים את המענקים. ויש לנו את הקבוצה השלישית, שהיא 300,000 עד 400 מיליון. אנחנו כמובן מדברות על מה שנקרא מענק הוצאות מזכות לעצמאים שנמצאים במרכז הארץ, זאת אומרת, לא העוטף ולא הצפון. וזו הקבוצה השלישית. עכשיו, הקבוצה הראשונה, השנייה, סליחה שאמרתי, בין 12,000 ל-300,000, בשנת, לפי מחזור 22, צריכה להצהיר שהייתה לה ירידה של 25% אם היא חד חודשית, היא מדווחת למע"מ פעם בחודש, או 12.5% לפחות, אם זה דו חודשי. שמה יכול להיות שיהיו אנשים שיצהירו, במיוחד העוסקים הפטורים, ויקבלו מענק בלי שהם זכאים לו, ואז הם יצטרכו להחזיר אותו. אז פה צריך, כי שמה אין למעשה חישובים במהלך ההגשה של המענק. כל מישהו בהכנסות של מעל 300,000 בשנת 2022, צריך להכניס הרבה מאוד נתונים. ואז ברגע שמכניסים נתוני אמת, אין מצב שיקבלו מענק שהוא לא נכון. אז גם שם מצהירים שהנתונים הם נכונים ושלא היה זה, אבל שם הוודאות היא יותר גדולה ושם גם מקבלים את סכום המענק המחושב. אבל כל היתר אני מאוד ממליצה, אפרופו הקורונה, לא להגיש מענק אם אתה לא בטוח, ואפשר להתייעץ עם רואי החשבון ולראות כמה הרווחת בחודש. אם זה עוסק פטור, זה אוקטובר 22 לאוקטובר 23. אם זה עוסק מורשה, תלוי איך הוא מדווח, או 9-10 ל-9-10 או 10-10. אבל חשוב מאוד להביא את הנתונים ולדעת שאנחנו שם מגישים את המענק, לא במקרה.
ממש ממש תודה. ועכשיו אני באמת רוצה לדבר איתך על סוף שנה, כי גם... תראי, תמיד צריך לעשות פעולות בסוף שנה, אבל עכשיו אנחנו נמצאים במיוחד בתקופה נורא גדולה של אי-וודאות, ובגלל כל המלחמה, ואנחנו לא יודעים מה יקרה, והולך להיות, אני מעריכה, משבר כלכלי עמוק. איך נערכים בכלל? מאיפה מתחילים להיערך לשנה כזאת? לסוף שנה כזאת.
לסוף שנה כזאת. אז יש לנו, בנושא של סוף שנה, יש לנו את השגרה, ויש לנו את היציאה מהשגרה. אני תמיד בתקופות כאלה מודיעה לכל הלקוחות על כל הנושא של ההפקדות לפנסיה, קרן השתלמות, אובדן כושר עבודה, כל הנושא הביטוחי הפנסיוני, לבדוק שהם הפקידו את מרבית הסכומים או את כל הסכום, וגם אפילו אומרת להם לכל אחד לפי הרווחים שלו, עוד מעט נסביר איך וכמה ותקרות וכולי, כמה הם יכולים להפקיד לקרנות. אז זאת השגרה. ופה אני מאוד מאוד ממליצה לכל מי שיכול לעשות את זה, כי בסוף כשנעשה את דוח 23, אף אחד לא יזכור שיהיה מלחמה, שהייתה מלחמה, אני מקווה, זה יהיה איפשהו באוגוסט 24, ומה לעשות, מי שהיו לו רווחים השנה, ויכול להיות שאנשים היו עם רווחים מאוד יפים ינואר עד ספטמבר, ולכן הם יכולים לקבל הטבות מס מאוד יפות בעצם ההפקדה. אני מזכירה שיש לנו את חוק פנסיית חובה, שגם את זה עוד מעט נדבר, ולכן אנשים צריכים להפקיד. אז זה מה שבשגרה. וכאן בנושא הזה, אני עוד מעט נדבר מה הסכומים, אבל אני ממליצה לכל מי שיכול להפקיד את המקסימום שהוא יכול, גם אם וכאשר יש לו צפי של ירידה בהכנסות.
אז את יכולה לדבר באמת מה צריך להפקיד וכמה?
כן, הנה, אז הבאתי את התקרות המעודכנות כאן, ופה אני צריך את המשקפיים. אז יש לנו למעשה שתי קרנות שאנחנו מפקידים להם בסוף השנה. רצוי כמובן, ואת בטח ממליצה ללקוחות שלך להפקיד במהלך כל השנה.
בוודאי, בהוראת קבע.
נכון, עדיף בהוראת קבע, אבל מי שלא יפקיד, רצוי שיבדוק וכן יפקיד.
נכון.
וכאן יש לנו את הנושא של פנסיה ואת קרן השתלמות. אני רגע מפרידה ביניהם. פנסיה גם מתחלק לשניים. יש לנו את חוק פנסיית חובה מ-2018, שמחייב כל עצמאי, אחרי חצי שנה שהוא קיים בעסק, כמובן אם הוא לא בגיל פרישה, הוא מחויב להפקיד לפנסיית חובה, והסכום השנתי הוא, המעודכן השנה, הוא 12,107 לשנה. שקלים
זה
לשנה.
זה המינימום.
זה המינימום. זאת אומרת, שמי שמפקיד בהוראת קבע זה 1,000 שקל לחודש, נכון? ומי שלא יפקיד כל השנה, שיפקיד עד 31 לדצמבר, יוודא שזה גם מופקד והוא עבר לקרן הפנסיה והיא קלטה את זה.
זה לא עלה?
זה עלה מ-10,000 בערך ל-12. אז זה כבר הסכום המעודכן, נכון להיום, לשנת 23.
אוקיי.
שזה המינימום. מי שרוצה למצות את הטבות המס לפנסיה, כדאי שיפקיד את המקסימום. איך מחשבים את המקסימום? המקסימום הוא 16.5% מהרווח לצרכי מס, או 37,224 שקלים, אנחנו מדייקים כאן, במידה והוא מעל התקרה. אנחנו מדברים על שכר מבוטח, על הכנסה מזכה של 225,600 שקלים, שאם נכפיל אותם ב-16.5%, נגיע ל-37,224. עכשיו, מי שיכול להפקיד את הסכום הזה, יקבל את הזיכוי ניקוי, או נדבר בעברית, את הטבת המס הטובה ביותר שהוא יכול לקבל. גרוסו מודו, זה יוצא בערך רבע מהסכום שהפקדתם, חוזר אליכם בחזרה. זאת אומרת, את מפקידה 37,000, ובערך 9,000 שקל, את רואה כהטבת מס נטו בכיס. אנשים לא רואים את הכסף, כן? כי זה מקזז לנו את המיסים, אבל זה ממש מפחית את המס. אני תמיד מסבירה לאנשים, ללקוחות, שזה כמו הוצאת חשמל, מים, ארנונה. זאת אומרת, זה כמו שהבאת הוצאה לרואי החשבון, ברגע שאת מפקידה לפנסיה, קיבלת את ההוצאה בחישוב השנתי.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני פונה אלייך דווקא בכובע של היועצת העסקית, לא דווקא רואת חשבון, והיזמית. אני לא סתם אומרת את זה. כי כרואת חשבון, ברור שתבואי ותגידי לעסק, תפקיד את המקסימום לפנסיה. אממה, שתינו יודעות שהפנסיה זה לא איזה גרויס המציאה.
נכון.
זאת אומרת, על כל מיליון שקל
קצבה, הפקדה.
כל מיליון שקל צבירה. יש לנו בערך כ-4,500, אם אני אגזים, 5,000 שקל. שזה לא הרבה כסף. ואנשים, כאילו, אתה צריך להתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר ולהרוויח הרבה כסף כדי שבאמת אתה תגיע שיהיה לך כמה מיליונים כאלה. אז השאלה, אם אולי עדיף להפקיד את המינימום על פי החוק, ובכל השעה, לקנות נכסים. זאת אומרת, לא ללכת דווקא על ה... תראי, פנסיה זה דבר מאוד חשוב, שלא... בואי, אני לא נגד. כן. זאת אומרת, זה נותן לך את גם את האלמנט של הפנסיה, גם את האלמנט של ביטוח, גם ביטוח שיערים, גם חיסכון. זאת אומרת, אני לא... אני חושבת שצריך... חשוב מאוד שיהיה פנסיה, וחשוב מאוד שיהיה את המינימום על פי החוק. אבל, שאלה אם לא עדיף לי, במקום 3,000 שקל פנסיה, לשים 1,000 שקל את המינימום, ועוד 2,000 לדאוג... לצבור עוד וללכת לנכסים אחרים, לקנות נדלן, לקנות, לעשות יזמויות, שיכניסו לי את זה בצורה אחרת.
אז שאלה מאוד במקום, ואני טוענת שזו שאלה פילוסופית. אני אפילו לוקחת את זה עד הפילוסופיה. יש אנשים שאומרים לי, ענת, לא רוצה להפקיד, מה שנקרא, באמא שלך, לא צריך את זה, לא זה, אני אשלם את הכנס.
אני
אשלם את הכנס,
הזוויות.
ויש כאלה שאומרים לי, כמה צריך להפקיד? 37, מחר בבוקר בקרן הפנסיה, 37,000. אז אם את מסתכלת על זה פילוסופית, הנושא של פנסיה הוא אכן שאלה. אם מגיע אליי לקוח מבוגר בין 50 פלוס, אני אגיד לו, אל תפקיד.
די, נו, אל תגידי אבל, מבוגר 50 פלוס
גם
עכשיו.
גם אני שם, גם מה לעשות, גם אני שם. אני חגגתי עכשיו 53, גם אני.
אני עוד יכולה לאכול בננות ירוקות לקנות בסופר.
כן, אבל אני אמליץ אולי לא להפקיד. אבל אם תסתכלי על זה מימונית, ואת יועצת כלכלית, אז את יודעת, כמה גם בנדלן, כמה השקעות את מכירה שנותנות לך 25% תשואה בשנה, בנדלן או בשוק ההון? לא הרבה בימים אלה. אז אם הפקדת 37 וקיבלת חזרה מעל 9,000, זה 25%, אז אני כן ממליצה להפקיד. וכאן, אם אנחנו מסתכלים על זה פיננסית, זה בהחלט השקעה טובה. אני מכירה את הגישה של מה אני כבר אקבל וכולי. חוץ מזה, שכשתקבלי כבר את הפנסיה, חלק ממנה, אם לא רובה, תלוי בכמה באמת יש לך צבירות, אבל סדר רואה של, אם אני זוכר נכון, כ-10,000 שקל, פטור ממס. אז יש פה יתרון עצום מבחינה מימונית. וכאן אני כן ממליצה להפקיד, חוץ מהעובדה, וכאן אני חוזרת לנושא היותר פילוסופי, שמחקרים מראים שרובנו חושבים שלא נזדקן. כן, אף אחד זה... לא רואה את עצמו זקן, או נצרך, נורא. או נזקק לכסף.
נורא והיום. בגלל זה גם את רואה היום, שזה כבר דיון אחר, ולא נעשה אותו היום, אבל את רואה, זו הסיבה שכל כך הרבה משפחות במינוס, כי הם חיים את הכאן ועכשיו, ואף אחד לא חושב.
נכון.
מה יקרה בעוד 30
נכון.
שנה.
נכון. אז אני בעד, ופה אני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי, תעשו לכם איים של חיסכון. ומי שעושה, בגלל זה אני גם בעד הוראת קבע, מי שעושה הוראת קבע של 1,000 שקל או של 3,000 שקל, תלוי כמובן ברווחיות של העסק שלו, כן? לא להיכנס למינוסים מזה, כי המינוסים הם בריביות יותר גבוהות מאשר הפלוסים. אבל מי שיכול להרשות לעצמו, שיפקיד את המקסימום, ייהנה מהצועה, אם הוא יתייחס לזה כצועה, הוא ייהנה מהמקסימום, ואני חושבת שזה שווה את זה. אז זו הדעה האישית שלי לגבי פנסיה.
קרן השתלמות.
עכשיו לגבי קרן השתלמות. קרן השתלמות זה המכשיר, כמו שאת יודעת, זה מכשיר ההשקעה הכי כדאי במשק.
לגמרי.
יש כאן פטור ממס רווחון, במקום שלם על השקעה של ניירות ערך בבורסה, 25% יש אפס. יש כאן הרבה פעמים תשואות יפות, ויש כאן את אפקט הריבית דריבית שהשקעתי, ואני מקבלת את התשואות. ודמי
ניהול נמוכים.
נכון, הרבה פעמים דמי ניהול נמוכים, אנחנו דואגים לעצמנו. נכון. וגם כאן אני ממליצה להפקיד את המקסימום, את ה-19,920. יש כאן את הדיון של בין 4.5% ל-7.5% מההכנסה החייבת. מי שיכול, כשאנשים שואלים אותי כמה להפקיד, אני יכול להפקיד את המקסימום, אני אומרת להם, כן, אם אתה כלכלית יכול לעשות את זה, בוודאי תעשה, גם אם זה מעל התקרה שלך. מי שלא, שיפקיד 7% מההכנסה החייבת שלו, גם שישאל את רואה חשבון כמה זה.
זה התקרה של 19,000.
19,920, אמרתי, אני ממליצה להפקיד את התקרה, אבל יש אנשים שלניח הם... ה-7% שלהם מגיע ל-10,000 שקלים. אז כאן הם יכולים להפקיד או 10,000 שקלים, ליהנות גם מהניקוי של ה-25% וגם מפטור על מס רווחון, או שהם יכולים להפקיד 19,920, אם יש להם את, את היתרות האלה, ליהנות חלק מהניקוי במס, וחלק מפטור מס רווחון, או על כל הסכום. אז ככה שיש פה כמה בחירות, כמה אפשרויות שאפשר לעשות, בגלל שאני תמיד אומרת של מי שמשקיע בשוק ההון, שישקיע קודם בקרן השתלמות. אפילו בראשון לינואר שים 19,920 בקרן השתלמות, זה יעבוד לך, תהיה בפטור ממס רווחון, כל היתר תשקיע בניירות ערך אחרים.
לגמרי. מסכימה איתך במאוד. מצוין. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת חשובה. עשה ואל תעשה. דיברנו על הפקדות מס, דיברנו על, על תקרות, מעולה. עכשיו, בואי תני לנו טיפים, עשה ואל תעשה לקראת סוף שנה. בסדר?
אז פה אני ממש מודה לך.
שיש מלא טעויות
נכון,
שאנשים...
נכון, נכון. יש מלא טעויות ויש מלא שמועות.
כן.
איך אומרים בצבא? רב סרן שמועתי? יש... כן. אז תודה רבה שאת שואלת את זה, כי זו שאלה מאוד זה, ואני כל סוף שנה מפרסמת כזה פוסט, עשה ואל תעשה. אז יש את הנושא של מלאי. אנשים שיש להם, נניח, חנות ספרים, או חנות כלשהי, או מוכרים וקונים, קונים ומוכרים טובין. הרבה פעמים אומרים להם, תקנה, תקנה לפני סוף שנה, כי זה הוצאה. אתה יוצר לך הוצאה, תשלם פחות מס. אז אנשים לא יודעים שיש פה את כלל הצבירה. זאת אומרת, כשאת, נניח, אם יש חנות אופניים, ויש לה בסוף השנה 100 אופניים. ה-100 אופניים האלה, ההוצאה של הקנייה שלהם, הם לא ייכנסו לשנת המס הנוכחית, אלא הם יעברו לשנה הבאה, כמלאי פתיחה מה שנקרא, ברגע שהוא ימכור את האופניים, את הזוגות האלה, הוא יוכל לקבל את ההוצאה. וכל מי שמחזיק מלאי של מעל 2,000 שקלים, בערך כספי, מחויב לעשות ספירת מלאי. ואז הוא מחויב להעביר לרואה החשבון שלו את כמות הטובין שנמצאת אצלו במחסן, כפול העלות שלהם. אז מה שאומר, שגם אם קניתי בסוף שנה הרבה מאוד, זה לא הוצאה השנה, זה הוצאה בשנה הבאה כשאני אמכור את המלאי הזה. אז לא מומלץ לאגור מלאי בסוף שנה, להפך, מומלץ למכור כמה שיותר, למה שנקרא להיפטר ממלאי,
אבל אז יגדלו לי הרווחים, אני אשלם יותר מס בסוף שנה.
נכון, אבל מימונית, מלאי עולה כסף. כל אופניים כאלה על המדף, קנינו אותם, הוצאנו כסף, ועכשיו עד שנראה את הכסף, יש כאן עניין של לממן את המלאי הזה. אז הרבה יותר רווחי כלכלית, לא רק מיסוית, אנחנו תמיד מסתכלים לא רק על המס, אלא גם על הכלכלה, הרבה יותר רווחי לנו להיות עם כמה שפחות מלאי. והמומחיות של מי שמתעסק במסחר, היא לנהל עם מינימום מלאי. יש תורות לניהול מלאי. איך אני יכולה כל הזמן למכור במינימום החזקה של מלאי. ופה זה הטעיה מאוד מאוד גדולה. יש תמיד פרסומות, בואו תקנו, סוף שנה, יש לכם, יהיה לכם הוצאות, זה טוב זה, תשאלו את רואי החשבון. לא נכון, פשוט הטעיה לא נכונה.
אנחנו רואים את זה למשל בממשלה, שתמיד לקראת סוף שנה בודקים את התקציב, ואם יש חוסרים, אם יש עודפים, הם דווקא מנצלים את זה באמת לקנות מלאי.
אבל זה מסיבות אחרות. א', יש הנחות של סוף שנה, אז הם יודעים שבתקופה הזאת הם יכולים לקבל מחירים טובים. הם עובדים מסיבות אחרות שיש להם תקציב ממשלה, והם רוצים להראות שהם ייצאו את התקציב, שהם ניצלו תקציב. אז מי שעובד לפי תקציבים, עמותות, רשויות ממשלתיות וכולי, לפעמים ירצו לקנות את המלאי. אז לעצמאים זה דווקא הזדמנות למכור מלאים לרשויות
מקומיות,
מוסדיות, ממשלתיות, עמותות, זה הזדמנות. אבל זה בא מסיבות שהן לא מסיבות מיסוי. אז שימו לב, כל מי שסוחר וזה, שאתם שומעים את ההמלצות, תקנו, תקנו, תקנו. אני אומרת, אם פתאום מצאת איזה דיל של הלייף, שמישהו מוכר ב-90% הנחה, אז אפשר להחזיק את המלאי הזה, אבל לא כמוטו של קניית מלאי שווה הטבות במס. זה בדיוק הפוך.
הבנתי, וואו, מעניין. מה לגבי רכישת רכב?
אז רכישת רכב הוא בכלל רכוש קבוע. כל הנושא של השקעות, מה זה השקעה? השקעה זה כל דבר שמשמש אותנו ליותר משנה. שולחן, כיסא, מחשב, טלפון, רכב וכולי. גם כאן זה אותה הטעיה. אנשים אומרים, תקנה סוף שנה כי יהיה לך הוצאה. אז א', רכישה של רכוש קבוע זה לא הוצאה. אם קנית רכב, רכב מופחת 15% כל שנה, כלומר לשש שנים מלאות, ואם קנית אותו בדצמבר, אז כנראה שלא יהיה...
פספסתי שנה.
פספסת שנה. אז לא עשית בזה כלום. אז לרוץ ולקנות רק בגלל שזה סוף שנה, זה ממש לא עוזר לצרכי מס. מה שכן, וזה דווקא בשונה מהמלאי, אם בעקבות הסוף שנה יש הנחות מאוד גבוהות, מאוד טובות, אז תנצלי את ההנחה ותקני, אבל לא לקנות רכב בגלל שזה סוף שנה. זאת אומרת, כלכלית, וכמו שאתה יודעת, אנחנו מנחים את האנשים, תחיו בצורה כלכלית נבונה. אם תכננת לקנות רכב, אם לקנות אותו בדצמבר או בינואר, וקיבלת החלטה וקיבלת הנחה טובה בדצמבר, תקני אותו בדצמבר. אבל סתם לקנות מחשבים בדצמבר, כשאת צריכה אותם בכלל ביוני, חבל. זה תזרים מזומנים, זה ניהול תזרים מזומנים קלוקל.
לגמרי.
אז לא מומלץ. אז זה עוד הטעיה שקיימת והיא נפוצה מאוד, ופה הייתי מציעה לנהוג בתבונה.
בנוגע לרכישת ציוד, זה אותו דבר כמו רכישת רכב?
כן. כל דבר שמשמש לי יותר משנה, זה אותו דבר. רכב, מחשבים, כל מה שמניתי קודם, עובד אותו דבר.
זאת אומרת, לקנות רק אם צריך, או אם יש הנחה ממש
ממש
גדולה.
אם יש הנחה מאוד גדולה וצריך. זאת אומרת, אם זה בתכנון ובתקציב שלך, אז בשמחה. אבל לא לקנות במיוחד, כי פתאום לפעמים מרימים לי לקוחות, מתקשרים אליי בסוף דצמבר, המליצו לי לקנות 10 מחשבים, מה את אומרת? אז אני תמיד שואלת, את צריכה את המחשבים האלה? הם ישמשו אותך? את קונה כי זה הולך לייצר לך הכנסות בשנה הבאה? או את קונה רק כי יש הנחה? אם רק כי יש הנחה, אל תקני, חבל על זה, תשים הכסף הזה דברים יותר טובים. כי למס זה לא עוזר.
אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי אני מרגישה את זה שהרבה פעמים גם אנשים קונים במשפחות, במיוחד, את יודעת איפה? בסופר, שקונים מלאי רק בגלל שיש מבצעים, ואז אחר כך לא צריך את זה.
נכון.
כאילו, אני רואה, יש אנשים שקונים 10 אורז. מה תעשו עם 10 אורז? יש פה שתי נפשות בקושי בבית. כאילו, מילא אם אתם אוכלים, סבבה, ויש 10 נפשות טוב, אבל עכשיו, זה גם מתקלקל, זה גם מלאי, זה גם כסף. כאילו, עדיף שתקנו אורז אחד, יותר זול, מאשר תקנו 20 אורז שישב ואחר כך זורקים. תגידי, עסקים, יש משהו שהם צריכים לרשום או לעשות איזה שהם רישומים מיוחדים לקראת סוף שנה, או כדאי שהם ישמרו איזה משהו מיוחד לקראת סוף שנה?
כן, יש כמה דברים שחשוב לדעת אותם. אחד, הנושא של תרומות. אנחנו עכשיו תורמים המון המון כסף. ותרומות נותנות לנו זיכוי במס של 35%. זאת אומרת, תרמת 100 שקלים, 35 שקלים, חוזרים עליי חזרה. אז כל מי שתרם בתקופה האחרונה, שידאג לאסוף את הקבלות של התרומות, וידאג שהן יהיו מקובצות לו במקום אחד, ויגיש את זה לרואי החשבון. דרך אגב, גם שכירים יכולים להגיש, זה נקרא החזר מס לשכיר, ויש הדרכה של מס הכנסה, הם יכולים להגיש את הדוח הזה גם לבד, באינטרנט, באתר מס הכנסה, ויכולים לקבל זיכוי תרומות.
מדהים.
אז זה מומלץ, אנחנו עכשיו כולנו תורמים, תשמרו את הקבלות האלה, ואפשר להשתמש בהם, וזה זיכוי מס מאוד מאוד טוב. זה דבר אחד. הדבר השני זה באמת מלאים. כל מי שכמו שאמרתי קודם צריך לעשות ספירת מלאי, ממש לעשות רישום מאוד מאוד מדויק של סוג הפריטים שיש לו והכמות והמחיר, והרבה אנשים שוכחים לעשות ואז נזכרים ביוני שהם לא עשו ספירת מלאי והם נכנסים לברוך. אז מומלץ מאוד לעשות ספירת מלאי לעסקים שמנהלים מלאי מעל 2,000 שקלים. שימו לב שזה יכול להיות גם קוסמטיקאית שמחזיקה קרמים של איזושהי פירמה שהיא מוכרת, זאת אומרת זה לא חייב להיות מחסן ענק, זה יכול להיות גם כמות פריטים קטנה. אז זה הנושא של מלאי. הנושא של קילומטראז' של הרכב. יש עדיין רואי חשבון שמבקשים את זה, אז פשוט לרשום ב-31 לדצמבר כמה קילומטרים יש לרכב. זה כבר מזמן לא דורשים את זה, אבל יש כאלה שעוד מתבקשים, אז זה.
מה זה נותן?
יש פעם היו מחשבים את ההוצאות רכב לפי ה... לא את ההוצאות המוכרות לפי קילומטראז', זה כבר לא רלוונטי.
אוקיי.
דבר נוסף לנושא של סוף שנה, זה מישהו לסחירים.
תכף נדבר על סחירים.
אוקיי, אז אלה הדברים בגדול לעצמאים. דבר נוסף זה לוודא שהבאתם את כל המסמכים לרואי החשבון. יש מסמכים שהם שנתיים, כמו רישיון רכב, כמו ביטוח חובה, ביטוח מקיף. אז הרבה מאוד אנשים לא מביאים את זה במהלך השנה, ואז בסוף שנה הם שוכחים או לא מוצאים או הלך לאיבוד וכו'. אז זה זמן לעשות סוג של פסח כזה, לקראת סוף שנה, לראות שהבאנו את כל החשבוניות, שדאגנו לכל המסמכים, שיש לנו את הכל. כמו שאמרתי, אני עובדת בשיטה דיגיטלית, אז אני מראה ללקוחות איך הם נכנסים לאפליקציה ורואים את הדוח שלהם לפי חודשים, ואז הם יכולים לראות, אולי יש חודשים שהם לא הביאו הוצאות דלק, אולי יש חודשים שהם שכחו להביא חשמל, מים, ארנונה. אז אנחנו, יש לנו שישה, בדרך כלל שישה חשבונות ארנונה, שישה חשבונות מים, אם זה בא בנפרד, פשוט סופרים ורואים שלא חסר. אז זה הזמן, כשזה עוד קצת טרי לנו בראש, אמנם עברו 12 חודשים, אבל יכול להיות ששכחתי את הארנונה של יולי, אז זה יחסית קרוב, כדי לא להגיע לדוח באוגוסט שנה הבאה, או בעוד כמה שנה ויותר, שאז צריך להתחיל לחפש ב...
מי יודע איפה.
אז זה הזמן לעשות סוג של פסח, ולבדוק, אפילו מי שעובד דיגיטלית, כמוני, יכול לראות את זה, וזה נגיש לו, הוא לא צריך אותי. מי שעובד עם רואה חשבון, שעדיין עובד בצורה לא דיגיטלית, יכול לבקש דוח רווח והפסד לפי חודשים, ולראות את כל החודשים שבהם חסרות להוצאות, ולהתחיל לדאוג לזה עכשיו, לא לחכות לדוח.
נגעת בזה במשפט אחד, אז אני רוצה כן לשאול אותך, אם את יכולה לתת לנו טיפים לעצמאים, כאילו, על איזה הוצאות אנחנו יכולים להתקזז במהלך השנה. כי זרקת כזה, ארנונה, מים, חשמל, בלת, אז יש איזשהם הוצאות שאנחנו יכולים להתקזז?
יש המון הוצאות שאפשר להתקזז, ואם את רוצה אני אמנה אותם, אבל יש מי שרוצה, אנחנו נשים את הפרטים שלי באינסטגרם, יש לי פוסט קבוע שצף כל כמה זמן, שיש שם רשימה של 10 הוצאות שקיימות אצל כל עסק. אם זה הנושא של רכב, כל מה שקשור ברכב, אם זה נושא של פרסום ושיווק, יש הרבה עסקים שעושים פרסום במדיה החברתית, באינסטגרם, פייסבוק, ושוכחים להוציא את החשבוניות, אין בזה מע"מ, אז לא נדרשים כל חודש, צריך פעם בשנה להוציא את כל ההוצאות. יש את הנושא של השתלמויות, יש אנשים שהולכים לקורסים, ושוכחים מזה. אז זה יכול להיות קורס של סדנה של יום אחד שהיא ב-250 שקלים או 500 שקלים, וזה יכול להיות גם קורס של 5,000 שקלים, אבל אנחנו זכאים לזה וחבל לא להביא את ההוצאה. יש את הנושא של ביגוד, כיבוד. יש רשימה של 10 הוצאות, אני לא זוכרת את הכל עכשיו, אבל בהחלט יש כל נושא התקשורת, טלפון סלולרי, טלפון קווי למי שיש, אינטרנט של הבית. יש הוצאות שמוכרות בצורה חלקית, נניח 25% מהוצאות הבית, חשמל, מים, ארנונה וכו', ויש הוצאות שמוכרות מלא, אינטרנט לדוגמה. אז כדאי להביא את ההוצאות האלה, חבל שלא. זה חוסך הרבה מאוד מס, והרבה פעמים זה פה 30 שקל, שמה 300, פה 5,000.
זה מצטבר, זה פשוט.
זה מצטבר לעשרות אלפים, ואני לפעמים רואה הבדל מאוד גדול בין לקוחות שמקפידים ומביאים את ההוצאות שלהם בשוטף, לבין כאלה שנרדמו בשמירה. אז אני תמיד אומרת ללקוחות, תנהלו את העסק שלכם, ואל תיתנו לו לנהל אתכם. אז זאת ההזדמנות להגיד שכל עצמאי יש לו אחריות, אחריות היא אחריות אישית שלו, להביא את ההוצאות שלו, והוא חוסך לעצמו הרבה מיסים בדרך הזאת.
לגמרי. אנחנו נצא להפסקה קצרה, קצת ננשום רגע, נעשה את זה שהיא הפסקה קצרה, ונחזור מיד ונמשיך את ה... עם כל המידע המעניין שאת נותנת לנו.
מעולה.
אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל החזור. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים. כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף. בכל דמעה שעוד הרד יגיע צחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה. שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל. ואז תנוח, תרדם בעצר. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השער. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
חזרנו, תודה שחזרתם אלינו. ענת, לפני ככה שיצאנו להפסקה, דיברנו רבות על החזרי מס לעצמאים. ולא נקפח את השכירים.
ברור.
אז אני אשמח שתספרי לנו, גם כשכירים, בכלל, שאנשים ידעו, כי אני חושבת שאין הרבה מודעות לדבר הזה, שצריך גם... שיש לנו גם כשכירים, אנחנו זכאים להחזרי מס.
נכון מאוד. אז אני אתחיל עם הדברים השגרתיים של שכירים, דווקא לא המיוחדים. הרבה מאוד אנשים לא אוהבים להתעסק עם הנושאים הכלכליים שלהם, את מכירה את זה מקרוב. והרבה אנשים שכירים אומרים, אתם חיים מהנטו, אין להם מושג ירוק מה קורה בתלוש המשכורת שלהם. והם גם לא יודעים מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, מה הם זכאים.
הם יודעים רק דבר אחד בדרך כלל, כמה נכנס לבנק.
נכון, שזה הנטו שלהם.
לא כן. מעניין כלום.
כן, אז בוא נתחיל מזה שגם שכירים זכאים להפקדות לפנסיה וקרן השתלמות. חלק מהשכירים יש להם את זה במסגרת המשכורת, וחלק מהשכירים לא ממצים את היכולת שלהם להפקיד את המקסימום. אז במסגרת, אם מישהו מעוניין להגיש דוח החזר מס לשכיר בסוף השנה, אז הוא יכול להפקיד במהלך השנה, גם עד ה-31 לדצמבר 23 במקרה של השנה שלנו, ולהפקיד יותר. לדוגמה, אם מישהו מפקידים לו לקרן השתלמות לפי מסכורת של 10,000 שקלים, ויש לו בנוסף שווי רכב, או בונוס שהוא קיבל שלא הפקידו לו לקרן השתלמות עליה, כי על בונוס לא מפקידים, או כל שווי מתנות, שווי ארוחות, מקומות שמקבלים ארוחות, מתנות וכולי, אז יש לו עוד מזכורת שהוא יכול להפקיד עליה ולקבל החזר מס.
למדתי משהו חדש
כן,
עכשיו.
כן, אז פשוט המקסימום הפקדה לקרן השתלמות זה 15,000, לא, זה צריך להיות גם, סליחה,
זה
סביב
19,000.
זה דומה. כן. צריך לראות כמה הופקד עד הזה, להשלים את זה, לאותה קרן אפשר גם להשלים, ולקבל את, את החזר המס. אז זה כבר יכול לחסוך הרבה מאוד מס, וכמו שאמרנו קודם, גם נותן פטור ממס רווחון. בנוסף, גם אפשר להפקיד לפנסיה על המרכיבים הלא פנסיונים, בדיוק אלה שאמרתי. כלומר, אפשר למצות את התקרות עד ההכנסה של 225,600
שזה יורד מהתלוש, אתה מבקש שזה ירד מהתלוש.
לא בהכרח. אפשר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאי בנוסף. יש חברות שהן משקיעות בעובדים שלהן, הן מוכנות לקבל את ההפקדות ולעשות את זה במסגרת התלוש של דצמבר. זאת אומרת, את מביאה את זה עד 10 לינואר ועושים. ומי שלא, אז פשוט להגיש דוח לשכיר ולקבל את החזר המס הזה. אבל כמו שיש זיכוי וניקוי לעצמאים, יש גם לסכירים, ואפשר למצות את זה. וחבל שלא, כי זה גם נותן הטבה במס, וגם יהיה להם פנסיה יותר גדולה כשהם יגיעו לגיל פרישה.
מתי לדעתך צריך לעשות תיאום מס? ואני מדברת פה בעיניים של הסכירים.
לא קוראים לזה תיאום מס, קוראים לזה החזר מס לשכיר, זה מה שאת מתכוונת?
לא, אני אומרת, הרי שכירים כן עושים תיאום מס, לא?
רק שכירים שכירים שלא מגיעים לתקרה של משהו כמו 650,000 שקל בשנה, לא צריכים להגיש דוח למס הכנסה.
אם אני עובדת בשני מקומות עבודה?
אם עובדים בשני מקומות עבודה, עושים תיאום מס שהוא זמני, ככה רק מקבלים את שיעור המס למקום עבודה הנוסף. אבל כבר נדבר על עוד כל מיני דברים לשכירים, אז בנושא של תיאום של החזר מס לשכיר בסוף השנה, כדאי להגיש רק אם יש באמת חישוב והעברתם באיזשהו סימולטור ובדקתם טוב עם רואי חשבון או עם עצמכם באיזשהו סימולטור שבאמת מגיע החזר מס. כבר קרה לי שאנשים אמרו, מגיע לי החזר, ובדקתי והיה להם לשלם. אז לא תמיד זה כדאי.
צריך לציין משהו מאוד מאוד חשוב, שאתה יכול להתקזז 7 שנים אחורה.
נכון, אז על זה אני רוצה לדבר.
או, יופי.
לסחירים. יש נושא שיש הרבה מאוד סחירים שלא יודעים שמגיעים להם החזרי מס. או כי הם עשו תיאום מס, כמו שאמרת, בין שני מקומות עבודה ולא מיצו את התיאום. וניקו להם מס במקום עבודה השני ומגיע להם חזרה. או כי מסיבות של תקופה מסוימת הם לא עבדו, הם היו באבטלה, או
מישהי לידה.
חופשת לידה, או מילואים ארוכים ולא קיבלו, עכשיו לדוגמה, ולא קיבלו את התגמולי מילואים המלאים כמו שהם, כמו המשכורות הקודמות שלהם. אז יש מקרים, או החליפו מקום עבודה, במקום הראשון הם הרוויחו יותר, במקום השני הרוויחו פחות.
או שיש ילד עם...
או חס וחלילה ילד נטול יכולת, מה שנקרא עם קשיים, שזה יכול להיות או בעיות של קשב וריכוז, או נכויות חס וחלילה, או מחלות חס וחלילה, הורה שנמצא בבית אבות, אפשר לקבל על זה זיכוי ממס. יש רשימה שאפשר למצוא אותה, אני גם מעלה על זה פוסטים מדי פעם, רשימה של מקרים שבגינם מקבלים החזר מס. אפשר לבדוק 7 שנים אחורה, השנה מתיישנת שנת 2017, אז מי שיודע שנולד לו ילד בשנת 2017, יכול להיות שכדאי לו לבדוק את זה. ואפשר להגיש את כל 7 השנים בין 2017 ל-2023. אז את 2017 צריך להגיש עד 31 לדצמבר 23 השנה, אבל 2018 והלאה אפשר להגיש גם בשנה הבאה. אז מה שאני ממליצה זה ללכת לאיש מקצוע, שזה רואה חשבון או יועץ מס, לבדוק את הדברים, כי כבר קרה לי שכמו שאמרתי קודם, אנשים חשבו שמגיע להם החזר, הם לא זכרו שהיו להם הכנסות אחרות למיניהם, זה לפעמים יכול להיות איזשהו בונוס או איזשהו מקום עבודה שהם לא זוכרים שהם עבדו בו, ולמעשה לא מגיע להם החזר מס. אז כדאי לבדוק האם מגיע או לא מגיע, ובמידה וכן, יש לי לקוחות שהגשתי להם וקיבלו 50,000 שקל ו-60,000 שקל ו-80,000 שקל, סכומים מאוד מאוד גדולים של החזרי מס, וחבל לא לקבל אותם מהמדינה.
שזה הרבה כסף למשפחה.
נכון, זה יכול להיות ממש איזשהו חיסכון משמעותי, שאפשר אחר כך גם לייעד אותו למשהו טוב.
מס הכנסה גם מחזיר את הכסף צמוד מדד, פלוס 4% ריבית.
נכון, נכון, זה החיסכון הכי טוב שיש במשק.
זה חיסכון לא רע בכלל.
נכון, זה צמוד פלוס 4% מהשנה, מתום השנה שעליה מגישים. זאת אומרת, מי ש-2017 עכשיו יקבל מראשון לראשון 2018, אנחנו נמצאים עכשיו בתנאי אינפלציה, ובהחלט מדובר פה על תשואות מאוד יפות.
שווה לבדוק את זה. תגידי, אנשים, דיברנו קודם על טעויות של בעלי עסקים, יש גם אנשים פרטיים שעושים טעויות לקראת סוף שנה?
בוודאי, לא חסר. אז יש כל ההמלצות שממליצים, תקנו, 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 אז זה גם בכלכלת המשפחה. זאת אומרת, יש כל הפרסומות על, אני תמיד נותן את הדוגמאות על המדפסות. עכשיו לקנות מדפסת. מי משתמש היום במדפסת בבית? אנחנו הכל עושים דיגיטלי. אז למה לקנות מדפסת? גם אם זה במבצע.
רק שתדעי שהשבוע היה לי איזה שיחה עם הבנק, היא רצתה פקס. אז את מדברת איתי כבר על לא, גם לא מדפסת, את בכלל בעתידנות פה.
אם הבנק ביקש ממך פקס, אז כנראה תחליפי בנק. אני עובדת עם בנק דיגיטלי. אבל מה ש... הרבה הרבה צריכה קורית בדצמבר. השנה אנחנו, הבלק פריידי הפך להיות לבלו פריידי האחרון, אז השבועיים האלה שאנשים צורכים הרבה, יש הרבה עידוד צריכה בנובמבר ודצמבר. אז אמנם אני נכנסת קצת לתחום שלך, אבל...
חופשי אתם, את מעלה לי להנחתה.
אבל לא מומלץ, זה טעויות של שכירים ושל עצמאים. אנשים חושבים שמחלקים בחינם. אז במיוחד בתקופה כזאת, ועוד מעט נדבר על אי-הוודאות, על מה, על הצד הלא שגרתי של, ה, כן. של הפעולות לסוף שנה, השנה במיוחד, אז לא חייבים לצרוך עכשיו בהיסטריה.
לא לקנות מה שלא צריך.
נכון.
תקנו נכון, מה בדיוק. שצריך. בואי נעבור לאי-הוודאות.
אז נעבור לאי-הוודאות.
יאללה.
שפה באמת אנחנו לא נביאות, ואין לנו שום דרך להעריך.
איך את רואה את השוק? אני רואה מצב, אני חוששת.
אז אני בטבעי אופטימית, ויש כאלה שקוראים לי גם אופטימית חסרת תקנה. אז אני כן אומרת שמהדבר הזה חייב לצאת משהו טוב. ומבחינה כלכלית אני מאמינה, יש לנו את הניסיון של הקורונה, זה נכון שזו סיטואציה שונה, אבל אני מאמינה שאחרי כל מלחמה באה צמיחה מאוד גדולה.
אני דווקא רק ישים פה ככה ש... אחרי הקורונה באמת הייתה צמיחה מאוד גדולה, ולאחרי המלחמה הזאת מושוות בהרבה מאוד פרמטרים למלחמת יום כיפור. ואם אנחנו גם משווים מבחינה כלכלית למלחמת יום כיפור, אחרי מלחמת יום כיפור היו 4 שנים של מיתון מאוד, מאוד עמוק, וענף הנדלן ירד בצורה מאוד משמעותית, ולקח הרבה זמן, רק הסכם השלום עם מצרים ב-77, בעצם עודד את השוק בחזרה. בגלל זה... אני ככה רואה את הדברים בצורה פחות אופטימית, אני גם רואה, את יודעת, אתה רואה את העסקים, את הגירעון הממשלתי, אתה רואה את כרגע, את התקציב של 24, של לאן הוא הולך, אתה רואה. זאת אומרת, בגלל זה אני פחות, קצת פחות אופטימית השנה.
אז אני מסכימה איתך חלקית,
זה בסדר לא להסכים.
אני מסכימה איתך יש לי הרבה מאוד ביקורת על הניהול של האוצר, והצורה שבה הדברים מתנהלים, ואני חושבת שבהקשר הזה בהחלט יש הרבה מה לשנות ולתקן, והיה פה בשנה האחרונה מה שנקרא נזקים כלכליים נוראים, עוד לפני המלחמה, מה שנקרא השחטת ערך בלשון הכלכלה, בביטויים הכלכליים, אבל אני כן מאוד מאוד אופטימית, כי אני חושבת שאנחנו לא ב-73, עברו 50 שנה מאז. יש גלובליזציה, השוק הוא גלובלי. הרבה מאוד עסקים יכולים לצאת בצורה מאוד כלילה.
יש טכנולוגיה.
החוצה, יש טכנולוגיה, יש אינטרנט שלא היה אז. יש הרבה מאוד, וגם הנדלן נראה אחרת, שוק הנדלן נראה אחרת לגמרי ב-73 וב-2023. אז... אני חושבת שזה יגרום לצמיחה מאוד מאוד גדולה, גם בגלל התנודות שקורות בכל העולם, וההבנה שיש פה איזשהו game changer מאוד מאוד רציני שצריך לקרות, הוא כבר קורה, הוא בתהליך, והדעה הפרטית שלי, שאנחנו הולכים לראות פה צמיחה מאוד מאוד רצינית, אבל צריך להתכונן אליה וצריך להניע אותה.
אז איך מה זה אומר? אוקיי.
מה זה אומר? א', כמו שאמרנו, מבחינת 2023, לא לרוץ ולשחרר כספים בגלל שקיבלנו מענק, או בגלל שענת אשד אמרה שהולך להיות פה טוב. עכשיו צריך לנהוג בסולידיות, לבדוק את ההוצאות שלנו, לנסות לקצץ בהוצאות ולנסות לשלוט על העסק שלנו, על הבית שלנו, על כל הנושא הכלכלי כמו שצריך. קדימה צריך להסתכל על הנושא של פיתוח עסקי. ופיתוח עסקי זה לא רק עסקים עצמאים, זה גם שכירים. יש שם שכירים שיכולים לעבוד בשתי עבודות, והם יכולים לפתוח את עצמם לכל מיני תחומים אחרים, כולל כל מיני רעיונות של הכנסות עוניות מהאינטרנט, יוטיוברים וכל מיני רעיונות של אנשים שיכולים לעשות עבודה מהבית, ולהשלים הכנסה או להגדיל הכנסה, ולהיות חלק מהעולם הגלובלי הזה. אז זה ברמה של שכירים, ברמה של עצמאים. אתמול דיברתי עם לקוחה שפשוט העסק שלה עצר מלכת, והראיתי לה איך היא יכולה לעשות גם ביומים כאלה פיתוח עסקי, ולהגיע להרבה מאוד אפיקי הכנסה נוספים שהיא לא שמה לב אליהם עד היום. חלקם היו לה לפני כמה חודשים, חלקם היו לפני כמה שנים. אז עם כל האווירה שהיא קשה, אני מודה, היא לא אווירה נעימה, אנחנו בטראומה כולנו, גם טראומה כלכלית. אז אם רגע נסתכל קדימה, אז כל עסק עצמאי, ככל שיהיה מי... הזכרתי קודם קוסמטיקאי, דרך גן ילדים, דרך שירותים שנותנים, מסחר וכולי. כל אחד צריך לחשוב היום מחוץ לקופסה. ולשים את עצמו במצב שהוא אומר, אוקיי, אני עושה סוויץ' בראש, אני מחפש את הדברים האחרים, חלק דברים שכבר עבדו לי בעבר ואני רוצה אולי לחזור אליהם. יכול להיות דברים שניסיתי בעבר, חשבתי עליהם ונמנעתי מסיבות שונות, אז היום אנחנו באווירה שונה לחלוטין ויש פה הזדמנויות. וחלק בגלל שפשוט צריך... להתקדם הלאה ולהניע את מעגל התנופה הזה בחזרה ולא לשקוע. אחד הדברים שאני תמיד אומרת לעצמאים, שיש להם הרבה יותר אחריות מלשכיר. אחריות על עצמנו זה אחריות אישית שלנו. עצמאי זה לא רק במובן של מיסוי, זה גם במובן של אני עצמאית, אז אני עצמאית להשפיע על עצמי.
כי בעצם השכר שלהם, ההכנסה שלהם זה השכר שלהם. אם הם לא יהיה להם הכנסה, לא יהיה להם שכר.
נכון מאוד.
אז כאן
אני גם שמה אחריות על השכירים, לדאוג לעצמם ולהסתכל מסביבם ולראות מה המצב המקום שהם עובדים בו, כן, ואולי זה זמן לזוז וכולי, כי השוק, גם שוק התעסוקה התחיל לזוז. ובצד השני, לגבי העצמאים, פשוט להיות תרניים ולצפות 3 חודשים וחצי שנה קדימה. לא להסתכל על החודש הקרוב. ברגע שאנחנו מתכננים חצי שנה קדימה, אנחנו יכולים להגיד, רגע, באפריל אני רוצה לעשות את זה, במרץ אני מתכננת לעשות את זה. בואו נערך לזה, בואו נכין את עצמנו, בואו נכין את השוק, בואו נכין את הלקוחות. וכאן ברגע שאנחנו יוזמים וברגע שאנחנו אקטיביים, אנחנו מניעים את הגלגל הזה לטובתנו, ויש המון המון הזדמנויות שנמצאות לפעמים אפילו על הרצפה, וזה הזמן להרים אותם.
אני חושבת שאם למדנו משהו בקורונה, זה הדבר הזה שמי שהיה בגישה פרואקטיבית, מישהי בגישה יצירתית לצאת מהקופסה, והם אלה שמתאוששים הכי מהר. עכשיו, גם היום, גם במלחמה, למרות שהיה לנו חודש של עצירה, גם היום, אנשים קונים. פשוט צריך לחשוב בעסק שלי, מה אפשר, איך אני יכולה להתאים את העסק למצב הנוכחי, מי צריך את זה, למה הם צריכים את זה, ומה אני יכולה לתת להם בעצם. זאת אומרת, כמעט פשוט להפוך את הדברים שנמצאים, שיש לך היום, פשוט להתאים אותם לתקופה.
נכון מאוד. ויש המון המון הזדמנויות, גם בתקופות כאלה.
לגמרי, לגמרי. ענת, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת לפה היום, ונתת לנו המון 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 מידע חשוב מאוד. אני רוצה ככה קצת לסכם ברשותך, כמה טיפים חשובים. אז באמת, לפני שאנחנו מתחילים, כמה פעולות שכדאי שתעשו. אז קודם כל, באמת, כמו שענת אמרה, אם אתם שכירים, ולמרות שאין לכם, שבדרך כלל אין לכם נגיעה ישירה עם רשויות המס, בבקשה תבדקו, אתם יכולים להתקזז 7 שנים אחורה. היום אתם יכולים להתקזז עד 2017 עדיין, נכון. עד ה-31 לדצמבר. אז תפנו ליועץ מס או לרואה חשבון, ובאמת תבדקו את זה. זה הזמן לעשות בדק בית, לעבור על כל ההוצאות הקבועות שיורדות דרך כרטיס אשראי ומה שיורד בבנק. הרבה פעמים אתם תגלו הוראות קבע לדברים שחשבתם שאולי הפסקתם, כמו חדר כושר שאתם חושבים שאתם תלכו או לא הולכים בסוף, או החברה להגנת הטבע, או איזה עיתון שלא קוראים, או תרומה שחשבנו שהיא חד פעמית, כל מיני דברים ואז אנחנו מגלים שזה יורד קבוע. אז באמת זה הזמן להפסיק. זה הזמן לעשות סקר שוק תחום התקשורת, כי יש הרבה מאוד מבצעים, אז דווקא לבדוק אם יש אפשר, אם אפשר להוזיל. וסוף שנה, כמו שאמרת, ואני נורא מתחברת, זה הזמן לתכנן את השנה החדשה. מה הייתם רוצים להגשים ב-2024? תעשו לכם רשימת חלומות, תיתנו לכל חלום ערך, וערך כלכלי הכוונה, ותכניסו אותו לתקציב המשפחתי. אני רוצה גם לחזור על דבר נורא חשוב שאמרת לעצמאים. חודש דצמבר זה החודש האחרון שאפשר להפקיד את תקרת המסה המקסימלית למוצרים פנסיונים. תבדקו האם אתם זכאים ותפקידו מה שאפשר. ודבר אחרון, לגבי כל מי שמשקיע בשוק ההון, תבדקו את מצב התיק שלכם, מה התשואה שהוא הניב בשנה האחרונה, האם אפשר לטייב לקראת השנה הבאה, האם יש הפסדים שאפשר להתקזז עליהם. זה בדיוק הזמן לעשות מחירות לצורך קיזוז מס, אבל חשוב מאוד, לפני שאתם עושים את זה, לבחון עלות תועלת. אז זה להיום. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזנתם. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2 בצהריים, בתקווה שעד אז כל החטופים יהיו איתנו. תודה רבה לכם, המשך יום נהדר.
תודה רבה.
Yeah.